ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל בסוף דף חף זין עמוד ב' בתחילת הגמרא שם אחרי המשנה. בשיעור הקודם סיימנו עם לימוד המשנה, שבו מוזכר שחיטת קורבן על מנת לעשות פעולות המשכיות של הקרבת הקורבן, או חוץ למקומו, או מחשבת חוץ למקומו, או מחשבת חוץ לזמנו. ובין היתר הוזכר אדם שלמשל הוא שחט את הקורבן על מנת לאכול מבשר הקורבן מחוץ לזמנו, ודוגמה, או לאכול כזית מאור העלייה למחר. אולי מילה אחת על קורבן כבש. מקריבים את העלייה, מה שנקרא אולי הזנב, שהוא מלא שומן, מאוד שומני, מלא שומן. כאן אנחנו מתמקדים באור של אותו איבר, אור העלייה. והמשנה אמרה שמי ששחט על מנת לאכול מאור העלייה מחוץ לזמנו, הופך את הקורבן להיות פיגוב, ומי שאוכל את הבשר של אותו קורבן חייב קרן. הגמרא מתחילה סבורה, נקודת הנחה או הווה אמינא, אור עליה, אנחנו ממשיכים כעת לדף כ"ח, כעליה דמי. כלומר, אפילו בעניין הכתרה, זאת אומרת, כמו שחייבים להכתיר את העליה בקורבן כבש, חייבים בו בזמן להכתיר את העליה עם האור שלו. כלומר, האור העלייה נחשב כמו העלייה, ולכן, מה שמובא במשנה, אדם הקריב את הקורבן על מנת לאכול משמע הוא עצמו, שהוא יאכל את אור העלייה חוץ מזמנו, וזה הופך את הקורבן להיות פיגול. כמחשב מאכילת מזבח, מה שראוי למזבח, לאדם. לאכילת אדם. רש"י, שורה ראשונה, כעליה דמי, ואפילו לעניין הכתרה, ובשלמי כבש שעלייתו קרבה, האור נמי קרב. כי איך דמיין התחילה חשב לי בשר לעניין מצוות הכתרתו, נמי בשר הוא, וקטני מתניתין, דכי שחית שלמים לאכול אור העלייה בחוץ או למחרב היא המחשבה. ואף אגב דחישב מאכילת מזבח לאדם, הוא חשב על מה שראוי להכתיר על המזבח לאכילת אדם, וזה תפס. איך זה יכול להיות? מילא אם אדם חשב לאכול, כמו שהמשנה מביאה כדוגמה, לאכול מבשר הקורבן למחר, או כזית מהבשר למחר, זה מה שרגיל, זה נורמלי, זה מה שצפוי שהאדם יאכל, רק שיאכל את זה בזמן הנכון. כאן הוא הקריב את הקורבן על מנת לאכול מבשרו למחר, עם מחשבה כזאת. זה מילא, מובן שזה הופך את הקורבן להיות פיגול. אבל כאן אתה חשבת על דבר שלא רגיל לאכול, כפי נקודת הנחה שלנו. כפי שהגמר פתחה, סברו נקודת הווה אמינא שאור העלייה דינה כעלייה, כמו שמקטירים על המזבח העלייה, מקטירים גם כן אור העלייה, וזה מביא מין שאלה או תמיהה, והכה מחשב מאכילת מזבח לאדם. עכשיו שנתקדם בגמר, אנחנו רואים משולשים, ובשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, דעות בהגדרת אור העלייה שמופיע במשלתנו בעניין מחשבת אכילה שחשב לאכול אור העלייה חוץ לזמנו או חוץ למקומו. אמר שמואל, נמשיך בגמרא, אמר שמואל, המני, המשנה שלנו, רבי אליעזר, דאמר, מחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם ומאכילת אדם לאכילת מזבח. ובשוליים אגב הוספנו תת נושא, זה בדיוק העניין עכשיו, האם מחשבים מאכילת מזבח לאכילת אדם. רבי אליעזר הוא בדעה מחשבים, כלומר זה תופס. רבנן אין מחשבים, כלומר אינו תופס. אז הגמרא ממשיכה, תתנן, ואנחנו נביא פה את הדעות התנאים, את התנא קמא ורבי אליעזר. השוחט את הזבח לאכול דבר שאין דרכו לאכול, להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר. כשר, זה לא פוגע בכשרות הקורבן. רבי אליעזר פוסל שמחשבה כזאת תופס, ומאחר שזה מחשבה שאינה ראויה, זה פוסל את הקורבן. ורשי מביא דוגמה, לאכול דבר שאין דרכו לאכול, כגון אימורים, או חוץ לזמן או חוץ למקום. פה אגב הניסוח של המקור הוא קצת בקיצור, כי כתוב פה הוא שחט את זה לאכול מתי, זה לא כתוב במקור, אלא ורשי מוסיף פה לאכול או חוץ לזמנו או חוץ למקומו דבר שאין דרכו לאכול וכו'. מה זה דבר שאין דרכו להקטיר? כמו בשר, אם לא מדובר בעולה, בשר הוא נאכל על ידי או כהנים, אם זה קודש קודשים או הבעלים יחד עם הכהנים, כשמדובר בקודשים קלים. נמשיך בגמרא. במאי וקימתא, איך העמדנו את המשנה? כרבי אליעזר, עם הסיפה. זה הכלל, כל השוחט והמקבל. אגב, כשאומרים סיפה, הכוונה להמשך המשנה שמופיע בדף חפקת עמוד ב', אז שמה מובא, זה הכלל, כל השוחט והמקבל והמוליך והזורק לכל דבר שדרכו לאכול, הקטיר דבר שדרכו להקטיר. ושמה המשנה אומרת שאם עושים אותם, את הפעולות האלו, חוץ למקומו, אז פסו בבו קרית, צריכים לעיין שמה בחפתת עמוד ב', ורק אז המחשבה תופסת. ושוב פעם, מה הדוגמה פה? דבר שדרכו לאכול, ונדגיש, דבר שדרכו לאכול אין, אז המחשבה הפסולה תופסת, שאין דרכו לאכול לא. אז מי עושה את ההבחנה הזאת? הטען ורבנן, את הדעה שראינו בציטוט הקודם. אז מה יש לנו? רישא רבי אליעזר וסיפא רבנן. רישא, כלומר משנתנו שדיברה על אור העליה, שזה דבר שאין דרכו לאכול לפי הנחת הגמרא, לפי מה ששמואל אומר, או העליה, דבר שאין דרכו לאכול, ובכל זאת המחשבה הפסולה תופסת והופכת את הקורבן להיות פיגול, זה הרישא. והסיפא, שבו דייקנו רק אם זה דבר שדרכו לאכול המחשבה הפסולה תופסת, אין דרכו לאכול אינה תופסת. בסיפא רבנן, האם נקבל כזה מבנה שהרישא לפי שיטה אחת והסיפא המשך אותו משנה לפי דעה אחרת? אמר לי אין. אז הגמרא עונה כן. זה גישה אחת. רב הונא אמר, אור עליה לאו כעליה דמי. אור היה הוא אינו דבר שמקטירים, לא מקטירים אותו, אלא אוכלים אותו, זה חלק מהבשר. ואין מחשבים מאכילת אדם למזבח. כלומר, מחשבה כזאת, או במילים אחרות, מחשבה של דבר שאינו ראוי לאכול, אדם שחושב לאכול דבר שאינו ראוי לאכול, לא תופס. אז הדוגמה של משנתנו, שמי שחשב לאכול אור העליה, זה חוץ לזמנו, חוץ למקומו, זה תופס, כי זה דבר, לפי רב הונא, דבר שראוי לאכילת אדם מלכתחילה. אם לא היה ראוי לאכילת אדם, אז המחשב לא היה תופס, כשיטת הרבנן. אז לפי רב הונה, הרישה הוא כמו הרבנן, והסיפה כמו הרבנן. זה חלק. אמר רבה, מה הייתה עם הרב הונה? מעיניין הרב הונה, שעור העלייה הוא לא דבר שמקטירים. כי מה שכתוב בפסוק, חלבו העלייה, החלב, השומן, הוא העלייה, הוא זה שמקטירים, ולא עור העלייה. כאילו, לפי דיוק הפסוק, רואים שעור העלייה לא נחשב כעלייה. רב חיסטה אמר לעולם אור העלייה כעלייה דמי. ואח במאי הסקינן בעלייה של גידי. אנחנו בפתיחה אמרנו שהעלייה שאנחנו מכתירים זה עלייה של כבס. גידי שהוא קשור לעיז, יש לו גם זנב, הוא בכלל לא דומה לזה של הכבס, ושל הגדי לא מקטירים, זה חלק מהבשר של אותו בהמה קורבן. אז זה דבר שאנשים אוכלים. אז אור העלייה לפי רב חיסטה, אור העלייה של כבס הוא כמו עלייה, אבל המשנה שלנו לא מתייחסת לאור העלייה של כבס, ולכן המחשבה לאכול מאור העלייה חוץ לזמן או חוץ למקומו זה מחשבה של אכילת בשר גרידה. אנחנו הוספנו בשוליים הערה, רב הונה ורב חיסטה, שני המשולשים האחרונים, חוקים בתוך שיטת הרבנן. כלומר, בניגוד לשמואל שהעמיד משנתנו כרבי אליעזר, רב הונה ורב חיסטה מביעים את דעתם, את עמדתם, בתוך שיטת הרבנן. דאין מחשבים מאכילת מזבח לאכילת הדם. האם התורה ריבתה אור העלייה של כבש להקטרה? זה נקודת המחלוקת בין רב הונה ורב חיסטה. לרב הונה אינה כעלייה ונאכלת לאדם, ולכן שייך בו מחשבת אכילה כדקטני במתניתין. שוב פעם, האור העלייה במשנה זה אור עלייה של כבס. לרב חיסדה מחשבת אכילה שייך רק באור עלייה של גדי שאינו מוקטר, כי לפי רב חיסדה אור העלייה של כבס כן מוקטר, ולכן מחשבת אכילת אדם על כזה דבר לא יתפוס, כי לא מחשבים מאכילת אדם לאכילת מזבח. נחזור לגמרא. ראינו כאן שלוש גישות למשנתנו. כל אחד לא אמר כמשנהו, כשני. למה? כשכולו, כשמואל לא אמרי, לא אימצו את גישת שמואל למשנתנו, כי מה נוצר מגישתו של שמואל? רישא רבי אליעזר וסייפא רבנן לא מוקמי, הם לא רוצים להעמיד משנה מפוצלת בדעות. כרב הונה לא אמרי, אור עליה כעליה דמי כמשמע להו. לפי רב הונה, האור עליה של כבס כבשר רגיל, לא כעליה. לשאר הדעות, שמואל ורב חיסטה, הם לא מסכימים, אלא הם בדעה שאור עליה כן כעליה, הוא דבר שמקטירים. אז לכן לא הסכימו לגישתו של רב הונה. כרב חיסטה, מי טיימה לא אמרי? למה לא העמידו את המשנה כמו רב חיסטה, שמדובר באור עליה של גדין? אז הגמור עונה, מי כמשמלן? לפי רב חיסטה, מה בא תנה דמשנתנו ללמד אם מדובר בעליה של גדי? מה הוא בא ללמד? אור עליה כעליה דמי? תנינה, זה דבר שכבר יש מקור במשניות. אני לא צריך רב חיסטה לדבר הזה. וזה משנה בעניין תומעת נבלות. ואלו שאורותיהן, האור שלהם, כבשרן. כמו בשר נבלה מתמה, גם האור יתמה, כמו הבשר. אור שתחת העלייה. זה נקרא אור העלייה. אז או העליה כעליה דמי. אז הנה מה שרב חיסטה אמר לעולם, הוא אמר למעלה במשולש שלו לעולם או העליה כעליה, זה כבר שנוי במשנה. ורב חיסטה, מה הוא עונה על כך שהוא לא מהווה מין כפילות? צריכים את דבריו של רב חיסטה. אם היה לי רק המשנה, סל כדי דחמינה, הני מילי שאור עליה נחשב כבשר לעניין תומה. נבלה מתמה, אז אור עליה מתמה כבשר, דרחיף, הוא רח, מצטרף, אז הוא מצטרף לבשר. העניין של צירוף יכול לעבור לידי ביטוי לעניין תומת אוכלין שצריך שיעור כביצה, או תומת נבלות שצריכים שיעור כזית, אז אם יש לי חצי זית מבשר העלייה ועוד חצי זית מאור העלייה, זה מצטרף. אבל אבל לענייננו, אנחנו כעת מדברים בעניין קודשים, עניין קורבנות. אימא, הייתי חושב, על פי הפסוק שכתוב למושך עם חטא, והתרגום של המילה למושך מלמד על לגדולה, התרגום אומר לרבו, רבו זה לגדולה, כדרך שהמלאכים אוכלים. עניין הקורבן ואכילת הקורבן זה מזכיר לנו אכילתם של מלאכים, של מלך. ולא אבידי מלאכים דאכלי אחי, הם לא אוכלים את אור העלייה. אז אימא לא, הייתי חושב שאם בן אדם שחט את הקורבן על מנת לאכול אור העלייה למחר, זה לא נחשב מחשבה, זה לא נחשב מחשבת אכילה. זה אולי דומה למי שחשב לאכול את הקרן או השערות, זה לא, זה ודאי לא מחשבה. אז אולי הייתי כולל גם כן אכילת אור העלייה בזה. כמה שמלן, זה מה שרב חיסדה בא ללמד, שגם בקודשים אור העלייה כעלייה זה כמו נתח בשר, כמו עוד חלק בשר, ומחשבה לאכול אותו חוץ לזמן, זה נחשב מחשבה, מחשבה שתופס ויכול לגרום להביא לידי פיגול אם זה בחוץ לזמנו. מטבעי, תשימו לב שיש פה קושיה ארוכה. השוחט את העולה, נדגיש, הדגשנו פה העולה, קורבן עולה, בגמרא בהמשך, אחרי סיום הברייתא, אפשר לראות אחרי המסגרת, אתם רואים עולה אין, אבל זבח לא. אז הדגש פה על עולה הוא חשוב. אז מי ששחט עולה להקטיר כזית מאור שתחת העלייה, דווקא מה שהזכרנו לא מזמן, רק לפני כמה שורות, וכאן אנחנו מדברים על קודשים, לא מדברים על תומת נבלות. אז הוא חשב בשחיטת קורבן עולה להקטיר כזית מאור שתחת העלייה, חוץ למקומו, אם המחשבה שלו היה להקטיר אותו מחוץ לבית המקדש, פסול ואין בו קרי, חוץ לזמנו, אם המחשבה שלו היה בשעת השחיטה להקטיר אותו אור שתחת העלייה מחר, פיגול וחייב בנוב קרית. מי שיוכר מקורבן כזה יהיה חייב קרית. אלעזר בן יהודה איש אבלים אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר איקוס אומר משום רבי שמעון, אחד אור בית הפרסות בהמדקה, זה האור שסביב החלק תחתון מהרגל של בהמה דקה, כמו גדי או כבש, ואחד אור הראש של עגל הרך, ואחד אור שתחת העלייה, והדגשנו את זה כי זה בעצם הנושא שלנו, וכל שמנו חכמים גבי תומה, ואלו שעורותיהן כבשרן, להביא מה נכלל בכלל הזה. אגב, זה מה שכן הזכרנו מקודם, עניין של תומת נבלות, יש אור שגם כן שייך לתחום תומת נבלות. הזכרנו מקודם שתומת נבלות שייך נגיד לבשר, לא לקרן או לשיער של הבהמה, אין תומה בשערות של נבלה, אבל תומה שייך לבשר. וגם פה, ואלו שאור רותן כי בשרן להביא, זה בא לרבות אור של בית הבושת של הנקבה, האור של אותו אזור, ואדם חשב להקטיר אותו חוץ למקומו פסובי בו קרי, חוץ לזמן לו פיגור וחייבים עליו קרית. אז בין ובין הזכרנו אור שתחת עלייה שיכול להביא לידי פיגול, אבל כאן מה יש לדייק? עולה אין, עולה זה כמובן שכולו כליל, כולו נשרף, מוקטר למזבח, אבל זבח לא. מה זאת אומרת? מי שהקטיר לא עולה, כמו, אלא קורבן שלמים, שאר הזבחים שנאכלים, זבחים, חטאת, ומי שחשב להקטיר עול, העלייה של קורבן אחר, חוץ מעולה, המחשבה להקטרה כזאת, הקטרת עול עלייה, לא היה תופס. אז לאור הדעות שראינו למעלה, הגמור אומרת, בשלמה רב הונה, לפי רב הונה, שאור העלייה אינה כעלייה לעניין הקטרה. היינו דקטני עולה, רק אם מדובר בעולה שבלאפ אחרי הכל כליל, הכל נשרף, אז מחשבה להקטיר אור העלייה תופס. אלא לרב חיסטה, לפי רב חיסטה, שאור העלייה דינו כעליה. מה עושים עם העליה? עליה שכבס מקטירים, אז אור היה גם כן מקטירים. אז אור, אלא לרב חיסטה, שאור העליה הוא כעליה, ובשל כבס מקטירים, מה עיריה תתני עולה לתני זבח? מה דחף את התנה פה להשתמש בעולה כדוגמה? תגיד זבח יותר כללי, שהשוחט את הזבח להקטיר אור העליה, חוץ לזמנו, חוץ למקומו וכו'. למה דווקא עולה? או קורבן עולה? אז מזה שנקע דווקא עולה ולא שאר זבחים, זה נותן לנו תחושה שאור העלייה לא היינו מקטירים. זה בעיה לרב חיסטה. אמר לך רב חיסטה, רב חיסטה יש לו שתי תשובות. אי בעי תימה בעלייה של גדי. העולה פה, הקורבן פה, היה גדי. אז רק אצל עולה אפשר לדבר על הקטרת אור העלייה, כי אם מדובר בעלייה של גדי, זה כן נאכל. ולכן להקטיר דבר שנאכל, המחשבה לא יתפוס. והיא באה את אימה, תני זבח. באמת, לפי רב חיסטה, אפשר במקום עולה לכתוב פה השוחט את הזבח להקטיר אור העלייה חוץ לזמנו, זה הקטרה רגילה, כי אור העלייה של, של, של כבש, דבר שבאמת מקטירים. ראינו שאם אדם חשב בשעת השחיטה על המשך עקבת הקורבן חוץ למקומו, כתוב פסול ואין בו קרית. ואז משנה שלנו עשה הפרדה והבחנה בין המחשבה של חוץ למקומו, שהוא פסול ואין בו קרית, בניגוד לחוץ לזמנו, שהוא מחייב קרית על מי שאוכל קורבן כזה, מה שאין כן עצר חוץ למקומו. מנה אני מרימה המקור להבדל לבסיס הזה. אמר שמואל תרי קראי כתיבי. יש שני פסוקים. פסוק אחד יתייחס לחוץ לזמנו, ופסוק אחד יתייחס לחוץ למקומו. מה היא? למה אתה מתכוון שאתה אומר תרי קראי? לפני שנתקדם, חשוב לנו להדגיש בדגש חזק שהגמרה עד סוף השיעור היום תתייחס לפסוקים בויקרא פרק זין, פסוק י"ח, ובויקרא פרק י"ט, פסוק זין. אנחנו ניסינו להוסיף בשוליים את הפסוקים הרלוונטיים, קצת יותר ממה שהזכרתי עכשיו, שבמהלך הגמרא או בלימוד הרש"י נראה התייחסויות לפסוקים האלו, זה שהם מופיעים בשוליים יקל עלינו קצת. אז בינתיים יש פסוק ויקרא פרק ז' פסוק י' ח', נקרא ביחד את הפסוק, הוא מופיע אצלנו בשוליים. ואם האחור יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגור יהיה, והנפש שאוכל ממנו אבונה תיסה. יהיה עלינו בגמרא, בלימוד הבא, להבין שמה שכתוב פה, ואם האחור יאכל, לא מדובר על מי שבפועל אוכל מעבר לזמן. יום השלישי לקורבן שלמים זה נכון, יש לך יומיים לאכול, מעבר ליומיים אסור לאכול. אז אם אדם בפועל השאיר בשר עד יום השלישי, או נשאר חלק מהבשר עד יום השלישי, אותו בשר ביום השלישי בפועל הוא נקרא נותר. אבל אנחנו מדברים לא על איסור נותר, אלא על מחשבה אסורה. תהיינו בשעת עשיית הקורבן, הקרבת הקורבן, אתה כבר חושב לאכול את הבשר מחוץ לזמנו. אז הפסוק אומר לנו שמי שמקריב קורבן עם מחשבה לאכול ליום השלישי, קורבן כזה לא ירצה. הגמרא נראה בהמשך ש זו אחד מההוכחות שלא מדובר פה באיסור נותר, כי אם היינו מדברים על איסור נותר, אז מה זה? זה קורבן שהכל היה כדת וכדין, הקריבו אותו כסדר, עברו יומיים, עוד לא אכל את הבשר, ביום השלישי יהיה נותר. מה? עכשיו תגיד, לא ירצה שהקורבן למפרע יהיה פסול? לא אומרים כאלו דברים. ככה המחשבה כעת, ככה הדעה. כלומר, תעלה קושיה סביב העניין הזה, אבל אחרי שזה היה קשיר, זה לא הופך להיות פסול. אבל אם אנחנו מדברים על שעת ההקרבה שהוא רק חשב מעבר לזמן, זה יכול לפסול, זה פוסל את הקורבן. אז על זה אפשר להגיד לא ירצה, כי לא הגיע לשעת הכושר בכלל, כבר קלקלת את זה בשלבים הראשונים. אז על זה דובר פה בפסוק. אמרנו שבפסוק י"ט כתוב, פסוק י"ט, פרק י"ט פסוק ז' כתוב, ואם האחור יאכל ביום השלישי פיגור הוא לא ירצה. כמעט אותם מילים. אז יש לנו שני פסוקים. אנחנו גם נתייחס לאחד מהפסוקים כקרא זוטה, הפסוק הקצר והפסוק הארוך. אפשר כבר לראות את ההבדל באורך הפסוקים לפי מה שקראנו ומופיע בשוליים. אז נחזור לגמרא, שני פסוקים מופיעים. מהי היא? שאלנו איזו? אמר רבא, וכאן אנחנו משתמשים בסימונים, ובשוליים אפשר לראות הנושא/מבנה, השלבים למצוא מקור, דרק חוץ לזמנו חייב קרי, מה שאין כן חוץ למקומו, דהבי פסול, ואינו חייב בקרי. אז שוב פעם הגמרא, אמר רבא, שלישי, זה ביקרא פרק זין פסוק י"ח, מה שקראנו, זהו חוץ לזמנו, יום השלישי זה מעבר לזמן. אנחנו מדברים על הוא חשב לאכול את הבשר מעבר לזמן. פיגול, ראינו בפסוק שקראנו את המילה פיגול, זהו חוץ למקומו. וגם באותו פסוק כתוב, הנפש האוכלת ממנו, זה כתוב, אבונה תיסה. המילה ממנו זה מיעוט. ממנו, מזה, אחד ולא שניים. זאת אומרת, הקרית, אגב, לא מוזכר בפירוש המילה קרי בפסוק שקראנו בפסוק ח, כתוב רק והנפש אוכל מעוונה תיסה. אבל אנחנו בהמשך כבר נלמד שמדובר פה בקרית. אז אומרים שעוונה תיסה זה רק לאחד מהדוגמאות, משתי הדוגמאות. זהו חוץ לזמנו ולמעוטי הממנו שהזכרנו עכשיו, בא למעט חוץ למקומו, אין קרית על זה. שואל את הגמרא, ואימה והנפש אוכל ממנו זהו חוץ למקומו ולמעוטי חוץ לזמנו, כאילו למה לא ההפך? עונה הגמרא, מסתברא חוץ לזמנו עדיף, דפתח בי, זה דבר ראשון שמוזכר בפסוק. אדרבה, חוץ למקומו עדיף, דסמיך לי, אמרנו שהמילה פיגול במקרא הוא מצביע על חוץ למקומו, ומיד אחרי המילה פיגול יהיה כתוב הנפש שאוכל ממנו עוונה תיסה, זה סמוך לפיגול שהוא חוץ למקומו. אז אנחנו מסופקים כעת, איך נדע שחוץ לזמנו בלבד מביא לידי קרית? אלא מה הבעיה? כי את הרב יצחק בר אבדימי אמר רבה סמיך עדתני תנה, רבה ידע את דינו מהמקור התנאי הבא. כשהוא אומר שלישי בפרשת קדושים תהיו, זה הפסוק ויקרא י' פסוק זין, שאמרנו זה קרא זוטה. מה עושה השלישי שם? אמרנו זה מין כפילות, כבר קראנו על זה בפסוק בפרק זין פסוק י' ח'. אז המילה שלישי בפרשת קדושים תהיו ויקרא י' שאין תמוד לומר, לכאורה אין צורך לומר את זה, שרי כבר נאמר, זה בפסוק, בפרק ז' פסוק י' ח', ואם האחור יאחר מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, מה שקראנו מקודם. אז הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אם אינו עניין, כלומר פסוק י' פרק י' ח', פסוק ז', אם אינו עניין לחוץ לזמנו, שזה כבר כתוב ביקרא ז', תנאו נבין את הפסוק בפרק י' לעניין חוץ למקומו. נכון, זה אותו מילה, אבל זה בתורה שבעל פה לפעמים רואים תופעה כזאת, אם אינו עניין לזה תנאו עניין לדבר אחר. אז למרות שהשלישי מצביע על משהו בקשר לזמן, לא, זה כבר טופר בפרק ז'. אז מה נעשה עם השלישי שבפרק י' ת'? תנאו לעניין לחוץ למקומו, ומי איק רחמנה גבי נותר. תשימו לב, יש עוד פסוק גם בפרק י' ת', הפסוק הבא אחרי הפסוק שקראנו, הפסוק עם השלישי, מדבר על איסור או העונש על אכילת נותר. ומה כתוב שם? ואוכליו, כלומר האוכל מנותר, עוונו יישא. שם כתוב, וגם הוספנו את זה בשוליים כאן למעלה, ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש השם חילה ונכרתה, כאן המילה כרי מופיע בפירוש, הנפש היא מהמאה. וכתוב בפסוק ואוכליו, מי שאוכל אותו, זה מיעוט, ואוכליו עוונו יישא, למעוטי חוץ למקומו. בוא נוסיף עוד פרט חשוב בפסוקים שהוספנו בשוליים בפרק י' ת' של ספר ויקרא. אנחנו ציטטנו מפסוקים ה' עד ח', ושמה תסתכלו ביחד, נסתכל ביחד בשוליים, שם כתוב, וכי תזבחו זבח שלמים לשם, לרצונכם תזבחו, ביום זבחכם יאחל וממוחרת, אם מדובר בקורבן שלמים, כמו שהתורה אומרת, זבח שלמים. אז אם, מה הזמן אכילה? אז ביום הזביחה וממוחרת, והנותר עד יום השישי באש יישרף. פה לא מדובר על ענייני מחשבות פסולות, זה נותר רגיל. מה שנשאר עד יום שלישי באש יישרף. פסוק ז', ואם האחור יאחר ביום השלישי באש יישרף,
פה אמרנו שמדובר פה כן בעניין מחשבה, מחשבת חוץ למקומו, כי אמרנו היום השלישי פה זה לא עניין מחשבת חוץ לזמנו, זה חוץ למקומו. עכשיו, אז יש כאן שני פסולים. יש פסול נותר שלא קשור למחשבה, זה היה בפסוק ו', יש פסול חוץ למקומו שמוזכר בפסוק ז', ורק אחד מהם יהיה בקרת, והאחד מהם הוא מה? נותר. לא, וזה מה שאנחנו קוראים כעת בגמרא, אני קראת זה עוד פעם, ומעט רחמן אגבי נותר ואוכליו אבונו יישא, למעוטי חוץ למקומו, שחוץ למקומו לא מחייב קראת. זה מה שחיפשנו לקראת סוף עמוד הקודם, עמוד א', אביי אמר לנו שרבא שעשה את ההבחנה בין חוץ לזמנו שכן חייב קראת וחוץ לזמנו שאין חייב קראת, הוא מתבסס על מה שלמדנו פה, על המיעוט שב ויקרא י"ט. שואלת הגמרא, ואימא, למה בחרת, למה התנא בחר ככה למעט חוץ למקומו, ואימא ואוכליו אבונו יישא, הפסוק של הכרת של העונש, זה הוא חוץ למקומו ומעוטי נותר מכרת. ולא רק זה, אנחנו נראה גם בדיון פה שזה דווקא האוכלב, אולי ניסה בפסוק ח', הוא בא ממש אחרי הפסוק שדיבר על חוץ למקומו. זה משמע דווקא שחוץ למקומו יהיה חייב קרב. ולא כן, אנחנו קפצנו אחורה מפסוק ח' חזרה לפסוק ו', לומר שמה שמוזכר בפסוק ו', והוא נותר, הוא זה שחייב קרב. אז הגמרא שואלת, למה אמרת כך? תגיד ש... ומה שהסברנו עכשיו מופיע ברשי, תגיד שאוכליו אבונו יישא, הפסוק של העונש עם המיעוט, רק זה חוץ למקומו, רק זה חייב קרב, ולמותי נותר שהוזכר דווקא קודם לכן, זה לא חייב קרב. הגמרא עונה, ושמתם לב שיש לנו משולשים שמופיעים בשני כיוונים לאורך העמוד, אנחנו פה במעקב, עם השפיץ למעלה זה הצעה, הפוך דחיות. עוד דבר שאנחנו חייבים להקדים, וזה שוב פעם בשוליים, תת נושא, כתבנו, כרת אינו כתוב אצל חוץ לזמנו. אנחנו אמרנו את זה מקודם, שבעיקר זין לא מוזכר כרת, אלא שנלמד דרך גזירה שווה, אבון אבון, יש המילה אבון מוזכר בויקרא זין, קראנו את זה מקודם כשקראנו את הפסוק, כתוב הנפש שאוכלת ממנו אבונה תישא, ובפסוקים שקראנו עכשיו בויקרא י"ט גם כן מוזכר ואוכליו אבונו יישא. אז יש כאן אבון בשני האזורים, ויקרא זין ויקרא י"ט. הגמרא מתלבטת מהו המקור שממנו לומדים הכרת, וליתר דיוק הכרת בחוץ לזמנו. כפי שאמרנו מקודם, אין כרת כתוב מפורש בחוץ לזמנו. אז נחזור לגמרא, שאלנו אם אנחנו צריכים למעט אחד מכרת נותר או חוץ למקומו. אמרנו באמרה האחרונה שמסתבר נותר ולילוק מבקרת, עדיף לנו להעמיד נותר בחיוב קרת. למגמר זה יאפשר לנו ללמוד אבון אבון לחוץ לזמנו. אם אנחנו נקבע שקרת שייך לנותר, בקלות נוכל לעבור דרך הגזירה שווה מנותר לחוץ לזמנו, שגם הוא, הוא יהיה חייב קרת, למרות שלא כתוב מפורש קרת בויקרא זין, אבל דרך הגזירה השוות הזאת מנותר, אם נותר זהו שחייב קרת, יאפשר לנו ללמוד חייב קרת בחוץ לזמנו. דדמי לי, יש דמיון בין המקרים בין ההלכות האלה שנותר וחוץ לזמנו, כאן זה ראשי תיבות, בזו. זין זה זמן. נותר זה מה שחוץ לזמן ממש, הוא הגיע ליום השלישי. מחשבת חוץ לזמנו זה מחשבה שקשור לזמן. ושניהם, מה זה הבית? שניהם נוהגים בבמה. במה, הם היו המזבחות הפרטיות שבתקופות מסוימות לפני בניין בית המקדש, היו תקופות שהיה מותר להקריב קורבנות בבמה, והאיסור נותר נהג גם בבמה, והאיסור מחשבת חוץ לזמן נהג גם כן בבמה. אדם שהקריב קורבן שלמים על במה, אסור לאכול אותו ביום השישי, ואסור לחשוב על יום השישי. מקום למשל הוא לא קשור לבמות, כי כל מקום היה, אין כאן חוץ למקומו בבמות, כי כל מקום היה קשור לבמה. אז אם אנחנו נקבע שנותר הוא זה שחייב קרית, זה יהווה לנו בסיס לגלות על חוץ לזמנו שגם הוא חייב קרית. בוא נגיד, כך נראה לי לומר שיש נקודת הנחה שחוץ לזמנו חייב קרית. זה מה שרבא קבע, זה מה שראינו במשנה. ואנחנו מחפשים מקור לדבר הזה, אז אנחנו חותרים למצוא מקור לחוץ לזמנו שחייב קרית. אז שוב פעם, אם אנחנו בויקרא י"ט אומרים שנותר הוא זה שחייב קרית, בקלות מי נותר אפשר ללמוד לחוץ לזמנו בויקרא פרק ז'. הממשיכה הגמרא עם קושיה, אדרבה, אם כל המטרה שלך זה למצוא בסיס לקרית בחוץ לזמנו, חוץ למקומו ולהילוקמי בקרית, בואו נעמיד חוץ למקומו שהוא זה שחייב קרית ולא נותר למגמר אבון אבון לחוץ לזמנו דדמי לי במקדש. שוב ראשי תיבות פה, יש מכנה משותף בין חוץ למקומו לחוץ לזמנו בדברים האלו, מקדש אמרנו ראשי תיבות. וראשי לסוף שורות הקצרות במקדש מם מחשבה, שניהם ענייני מחשבה, נותר זה לא עניין של מחשבה, קוף קצת, עוד מעט נסביר, דלד דם, נותר לא קשור לדם, אבל במחשבת מחשבות האלו זה קשור לזריקת הדם, שין שלישי, זה נצטרך להסביר עוד מעט. חוץ לזמנו וחוץ למקומו שניהם פסולים במחשבה, ואם חישב במקצתו נפסל כולו. האדם חשב לאכול קצת מהקורבן חוץ לזמנו, קצת מהקורבן חוץ לזמנו, אז זה פוסל את כל הקורבן. בנותר זה לא עניין של קצת פוסל את כולו, מה שנשאר ביום השלישי הוא פסול, ושניהם זמנו ומקומו נפסלים בעבודת אדם, כלומר בזריקת אדם, ובשניהם נאמר שלישי להפוקי תומה. פתאום מגיעים לתומה פה, לא דיברנו על תומה מקודם, אבל זה חשוב לציין ששניהם חוץ לזמנו חוץ למקומו מוזכר, כתוב אצלם המילה שלישי, בויקרא זין אמרנו זה חוץ למחשבת חוץ לזמנו ממש, בויקרא י"ט אמרנו שהמילה שלישי אם אינו עניין לחוץ לזמנו תנאו עניין לחוץ למקומו. להפוקי תומה דאינה פסול מחשבה, ואם נטמע מקצתו לא נטמע כולו, וישנה לאחר זריקת דמים, ולא נאמר בו שלישי יתרה. אבל בחוץ לזמנו ובחוץ למקומו שלישי מיותר לגזירה שווה דליאל, ובכל חד מנה הכתיב והנותר ביום השלישי באש יישרף, וסמיך לי ואם האכול יאכיל. אם הפסוק ויקרא י"ט דובר אך ורק בנותר, למה כתוב בפסוק ז' עוד פעם המילה שלישי? וסמך לי, ואם האכול יאכל, ולא באי למכתב שלישי. אז המילה שלישי הוא, הוא לא מדובר בנותר ממש, אלא הוא מיותר, והוא פה לאפשר גזרה שווה. אז עם כל מה שאמרנו עכשיו, אם אנחנו צריכים לבחור בויקרא י"ט איזו יהיה חייב כרת, למה לא נאמר שחוץ למקומו הוא זה שחייב כרת, ומזה נוכל בקלות ללמוד חזרה לויקרא זין שדובר על מחשבת חוץ לזמנו, שכל כך דומה בכל הנתונים האלו לחוץ למקומו, וחוץ לזמנו ילמד מחוץ למקומו חיוב כרת. נמשיך בגמרא. זה מביא אותנו לגישה, לשלב שלישי. אלא אמר ביוחנן, תני זבדי בר לוי, עקיה קודש קודש. זה רשבה חדשה. כתיבך ויקרא י"ט פסוק ח' כי את קודש השם חילל ונכרתה. וכתיב אתם פסוק בשמות פרק ח"ט, ושרפת את הנותר באש כי קודש הוא. מה להלן נותר, אף כאן נותר, בפסוק בויקרא פרק י"ט, המקום שלא היה ברור. אז דרך הגזירה שווה זה הופך, או זה מברר, שבויקרא י"ט הכרת הוא על הנותר ממש. ומעט רחמנה גבי נותר בויקרא י"ט, ואוכליו אבונו עיסה, למעוטה חוץ למקומו מכרת. בדיוק מה שחיפשנו, למשל מה הבסיס להבחנה הזאת, והנה הוא. שורה דוגמה, ומאי חזית דקרא אריכה, דקרא אריכה, הזכרנו אותו מקודם בויקרא פרק ז' שמוזכר ביום השלישי, בחוץ לזמנו, ושלישי דפרשת קדושים תהיו חוץ למקומו. זה נקרא אולי בחירה שוריתית. איפה חנה? למה לא נגיד ההפך, שבויקרא י"ט שמוזכר השלישי זה חוץ לזמנו, ואז אנחנו נמעט חוץ לזמנו מקרה, ובויקרא ז' זה יהיה חוץ למקומו שהוא יהיה חייב קרה. מסתברא, עונה הגמרא, אריכא בויקרא ז' בחוץ לזמנו, דגמר אבון אבון מנותר דדמילי בזב, מה שהזכר מקודם. יותר סביר שויקרא ז' מדובר בחוץ לזמנו, ובויקרא ז' וויקרא י"ט מוזכר אבון, וקבענו שויקרא י"ט הכרת הוא בוודאי בנותר. אז נותר דומה בשתי הנקודות האלו, בזמן ובמה, לחוץ לזמנו. אז ויקרא זין הוא חוץ לזמנו. עד רבה, אריכה בחוץ למקומו, וויקרא זין הוא חוץ למקומו, ושלישי דקדושים תהיו, אותו שלישי שאמרנו אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה, אז אם ויקרא זין מדובר חוץ למקומו, השלישי שלושים דקדושים תהיו, זה ויקרא י"ט בחוץ לזמנו, ומנותר לחוץ למקומו נעשה את הגזרה שווה, משום דדמי לי, עוד פעם, ליתר דיוק, נגיד ששלישי דקדושים תהיו הוא חוץ לזמנו, והוא צמוד בויקרא י"ט מוזכר נותר גם כן. אז שמנו את ויקרא י"ט, או העמדנו ויקרא י"ט בחוץ לזמנו, והוא סמוך לכרת, משום דדמי לי סמכי, מהתורה מקמה את שניהם אחד אצל השני, כן, דווקא דומים אחד לשני, כי שניהם בענייני זמן נותר זה עברת הזמן ממש, חוץ לזמנו זה מחשבה של חוץ לזמנו, וכאן ממעט לי. אם אני מצמיד שני דברים דומים, אז זה הגיוני שהמיעוט בא למעט אחד משני הדברים הדומים. אלא מה רבה? אז אנחנו עוד לא הגענו לאיזו מסקנה מוחלטת שהקראת שכתוב בתורה דרך הגזירה שווה לויקרא זין, מי אומר שמדובר בויקרא זין בעניין חוץ לזמנו? אלא מה רבה? כולו מקרא ריחא עטיין. כל מה שאנחנו מנסים ללמוד נובע מהדרשה על הפסוק ויקרא זין, וזה כדרכו של רבה בשלב הראשון של הגמרא שלנו. ואתם רואים את הפס הכפול, אלו הם החלקים של הפסוק בפרק זין, פסוק י"ח, שנדרוש אותם עכשיו. אז כל הדרשות חוץ לזמנו חייב קראת, חוץ למקומו אינו חייב קראת, נלמד מהפסוק בפרק זין. תכתיב, האחור יאחד, בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. מה זה אכילת מזבח? מה שמקטירים על המזבח, מה שמגיע למזבח. מבשר זבח שלמיו, מה שלמים מפגלים ומתפגלים, אף כל מפגלים ומתפגלים. רש"י בשורות הרחבות מתחת לתוספות, מבשר זבח שלמיו הקיש זבחים, כי המילה זבח זה זבחים, לשלמים. מה השלמים יש בהם מפגלים ויש בהם מתפגלים? שאדם הדם הוא המפגל, והבשר והאימורים המתפגלים. רש"י ממשיך, אף כל שיש בו מפגלים ומתפגלים, פיגול נוהג בהם. אז יש לנו דבר שמפגל, גורם פיגול, ודבר שאם אוכלים אותו, דבר שנגיד היה ראוי לאכילה, והיה עליו מחשבה, מחשבת חוץ לזמנו, אז הוא מתפגל, יצאו, זה בא אגב למעט, אמרנו כלל, אף כל שיש בו מפגלים ומפגלים, פיגול נוהג בו, יצאו, אבל להפוקה, מנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסחים, שהם מתירים את עצמם, מתירים אותם כולם על המזבח, ואין בהם שיריים להתפגל, מחמת עבודות מתיריהם, שאין כאלו דברים שאין פיגול נוהג בהם. אמרנו ככה בחטף שהמנחות האלו הם מקטירים את כולם, הם כולם כליל מוקטרים לגמרי על המזבח, אז אין, לא נשאר דבר שמתבגל. נחזור להגמרה. אמרנו ודרשנו מה שנלמד מבשר זבח שלמיו. שלישי שמוזכר בפסוק זה חוץ לזמנו, לא ירצה, כתוב בפסוק, כהרצאת כשר כך הרצאת פסול. מה הרצאת כשר? זאת אומרת, איך קורבן מגיע לכשרות? עד שיקריבו כל מתיריו, כאילו עד זריקת הדם, עד לאחר זריקת הדם, רק אז הקורבן נהיה כשר. אף הרצאת פסול, מה קובע שקורבן יהיה פיגול למשל? עד שיקריבו כל מתיריו, צריכים להמתין עד זריקת הדם כדי לדעת אם הקורבן יחשב פיגול או לא. רשי אומר מה הצד כשר. אנחנו רואים רשי חמש שורות מהסוף, לא קרי להרצאה אלא בזריקה, זריקת אדם, שהוא סוף ארבע עבודות המתירות, זה שחיטה, קבלה, הולכה או זריקה, אף פיגול אינו קבוע עד שיזרק אדם שהיא סוף כל מתיריו. הגמרא ממשיכה, המקריב בהקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי. מה זאת אומרת? הפסול שהתורה אומרת הקורבן נפסל זה רק בשעת הקרבה, לא שממתין עד יום השלישי ממש. כפי שאמרנו מקודם, אין קורבן נפסל למפרע. אותו, מה שכתוב בפסוק, המקריב אותו. בזבח הכתוב מדבר ואינו מדבר בזובח. כלומר, כל מה שאנחנו לומדים עכשיו זה הפסול הקורבן. זה לא אומר שכהן שהיה לו מחשבת פיגול, שהוא נפסל מהכהונה. נכון, הוא עשה עבירה, אבל זה לא פוסל אותו מהכהונה. הכהן הוא הזובח. הפסוק אומר, לא יחשב. הגמרא ממשיכה לדף חפתת. מה לומדים מזה לא יחשב? לא יערב בו מחשבות אחרות. רש"י למעלה אומר, לא יערב בו מחשבות אחרות. מכאן לומדים למחשבות שמוציאות זו מזו. שמחשבת פסול, כמו לא לשמה, מוציאה מדי פיגול, כי דתן המתניתים כיצד לא קרב המתיר כמצוותו וכו'. זה נושא בפני עצמו, אבל אם לדוגמה, אדם שחט את הקורבן לאכול מבשרו למחר, או לחוץ לזמנו, ואז הוא עשה קבלת אדם עם מחשבת שלא לשמו, זה עוצר את האפשרות, זה מבטיל את האפשרות של הקורבן הזה להגיע לידי פיגול. בשלב הראשון הוא שחט על מנת לאכול את הבשר ביום השלישי, זה הכנה לקראת פיגול. אבל אם בשלב השני זה מחשבה שנייה, מה שאנחנו קוראים לו מחשבות שמוציאות זו מזו, אם בשלב השני, שלב המתקדם, היה לו מחשבה אחרת, זה עוצר או מבטל את המחשבה של חוץ לזמנו שהיה לו מקודם. נמשיך בדרשה. פיגול, כתוב בפסוק פיגול יהיה, פיגול זה חוץ למקומו. אמרנו מקודם שהמילה שלישי מוקדם יותר בפסוק, זה חוץ לזמנו. פיגול שמוזכר באותו פסוק זה חוץ למקומו, המחשבה של חוץ למקומו. יהיה כתוב בפסוק מלמד שמצטרפים זה עם זה. חצי זית של חוץ לזמנו, אדם חשב לאכול חצי זית מבשר חוץ לזמנו והמשיך לחשוב על חצי זית חוץ למקומו, הם מצטרפים לפסול את הקורבן. כמובן לא מדובר פה לידי קרת, אבל זה, הם מצטרפים להיות כזית אחד, שאז זה פוסל את הקורבן. רש"י, שורה שלישית אומר, יהיה עשה לכתוב לחוץ למקומו וחוץ לזמנו הוויה אחת, מלמד שמצטרפים חצאי שיעורים לפסול את הקורבן, כי ניתן מנתיתין לאכול כחצי זית בחוץ וכחצי זית למחר, פסול. הגמרא ממשיכה. אגב, לשם דיוק, אדם נגיד הוא שחט את הקורבן על מנת לאכול חצי זית חוץ לזמנו ועוד חצי זית חוץ למקומו, זה הם מצטרפים זה עם זה להיות שיעור של כזית שמספיק לפסול את הקורבן. הפסוק אמר, והנפש האוכלת ממנו אחד ולא שניים. זה מה שחיפשנו כל הזמן, המקור שרק אחד מהמחשבות הפסולות מביאים לידי קרית, לא שניהם. ואי זה, איזו מהם נגיד עליהם והנפש אוכל מעוון הטיסה, זה חוץ לזמנו. עכשיו שוב פעם, אמרנו שכרית לא כתוב פה בפסוק הזה שאנחנו דורשים כעת, אבל יש לנו את הגזירה שווה שהזכר מקודם, דגמר אבון אבון מנותר דדמילי בזב, שניהם עניין של זמן ושניהם נוהגים בבמה. אז לסיכום, מהדרשה הזאת של הפסוק בויקרא זין גילינו שמחשבת חוץ לזמנו בלבד הוא זה שחייב עליו כרת, ולא מחשבת חוץ למקומו. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי יש גזרה שווה לנותר שבפירוש כתוב בו בויקרא יוטט שחייב כרת על נותר, וזה דומה לחוץ, למחשבת חוץ לזמנו בשני העניינים האלו, זין בית זמן במה. כפי שראיתם בדבריו של רבא, כל הדרשה הייתה סביב הפסוק בויקרא זין. מה דעתו של רבא בקשר למה שכתוב בויקרא יוטט, מוזכר שם גם שלישי? אמר לרב פאפה לרבא, לדיחה השלישי דפרשה קדושים תהיו מי דרשית בי, למה אתה אומר השלישי בויקרא יוטט? תשובה, ההוא ניבאי עלי, אנחנו צריכים את המילה שלישי למקום שיהיה משולש בדם בבשר ובהימורים. כלומר, מתי מחשבת חוץ למקומו נחשב חוץ למקומו? זה נחשב חוץ למקומו אם מדובר במקום שפעם היה שייך בו זריקת דם, אכילת בשר והקטרת אימורים. איזה מקום זה שהיה שייך בו שלושת הדברים האלו? זה חוץ לעזרה, וכגון בשעת אתר הבמות. וכל מה שאנחנו אומרים זה בא להפוקה מי שחשב לאכול את הבשר בהיכל. אמנם זה לא מקומו, אבל זה לא יביא לידי איסור או פסול קורבן של חוץ למקומו, מחשבת חוץ למקומו, כי ההיכל לא שייך שם למשל אכילת בשר, אז הוא לא משולש, לא שייך בבניין ההיכל שלישי. שורת הגמרא, תיפוק לי מקרא כמה, אם אחור יאחל, מדאפקי רחמנה בלשון שלישי. אם המטרה זה בא לקבוע מקום משולש, אפשר היה ללמוד את זה מקרא כמה, מפסוק שהופיע בויקרא פרק זין, ששם הוזכר אכילה ומוזכר שלישי, והאיכל לא שייך בו אכילה. רשי כותב, תיפוק לי מקרא כמה מדאפקי רחמנה בלשון שלישי לחוץ לזמנו, וכתיב הוא קרא חוץ למקומו. וראינו את המילה פיגול שהוא חוץ למקומו, ומכאן אנחנו נוכל או היינו יכולים ללמוד שחוץ למקומו הוא מקום משולש בדם בבשר ובאמורים. הגמרא עונה, אמר רב אשי, אמרית לשמיית כמי דרב מתנה, אמר לי, אי מאתם אב אמין השלישי, פרט אם היה אני רק פסוק הפסוק בפרק זין, הייתי מגיע למסקנה לא נכונה. הייתי אומר שהמילה שלישי פרט הוא בא נגיד למעט פנים, פיגול כלל, ונעשה כלל מוסיף על הפרט ויתרבו שאר מקומות. אם הסגנון או המבנה של הפסוק הוא, הוא פרט ואחר כך כלל, זה דווקא היה מרבה כל מקום, גם האחל. כמה שמלן שלא דורשים השלישי בויקרא זין כדי ללמד על מקום משולש, אלא זה נלמד מויקרא פרק יוטט.
עד כאן שיעורנו להיום.